בהפטרה של פרשת בחוקותיי אנחנו קוראים את הפרק בירמיהו ט"ז בפסוק י"ט. ירמיהו בעיקרון הוא הנביא שמתנבא ואומר כל מיני דברים של נבואות זעם, נכון? נבואות פורענות, ועל אשר הקדוש ברוך הוא משבית מהמקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ססון וכל צמחה, כל חתן וכל כלה. ואומר באנשים, כשתגיד להם את הנבואות האלה, זה בעצם לפני הפרק, כשתגיד להם את הנבואות האלה, והיה כי תגיד לעם את כל הדברים האלה, ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הזאת, ומעווננו, ומחטאתנו, אשר חטאנו לשם אלוקינו. מה עשינו לא בסדר שאנחנו נענשים בעונשים האלה? ואמרת עליהם, על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם, וילכו אחרי אלוהים אחרים ויעבדום, וישתחוו להם, ואותי עזבו, ואת תורתי לא שמרו. הפסוק הזה די מוכר. למה? בגלל שחזל דורשים ממנו במדרש, והספרי מוסר מביאים את זה הרבה, זה ואותי עזבו, ואת תורתי לא שמרו. אז יש פה שתי דברים. אותי עזבו, ואת תורתי לא שמרו. אז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הלוואי, אותי עזבו, אותי עזבו, ותורתי שמרו. היו עדיין ממשיכים ללמוד תורה. שהמאור שבא מחזירם למוטב, שכוח לימוד התורה בעצמו, גם אם עוזבים את השם, לכוח לימוד התורה יש כוח להחזיר את האדם בתשובה. אז לכן התורה, הפסוק מתלונן ואומר, ואותי עזבו, ולא רק זה, אלא גם ואת תורתי לא שמרו. והמשמעות היא שאם זה היה רק אותי עזבו בלי ואת תורתי לא שמרו, זה עוד היה איכשהו בסדר, אבל אותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. אם כן, נזכרנו את זה כבר בעבר, שיש ירושלמי, כשהוא מדבר על הבן סורר ומורה. אז הבן סורר ומורה, הסדר הולך, הגמורה שואלת, למה בעיקרון הורגים אותו? בן סורר ומורה, מה? בשביל שאכל תרתי מר בשר ולוג יין, כמות של בשר ושל יין, תור ילד בן 13, אז מוצאים אותו להורג? אמרת הגמרה, לא, ירדה התורה לסוף דעתו של בן, והיות והוא מרגיל את עצמו בדבר הזה, מה תהיה התוצאה? לסוף אינו מוצא לימודו, הוא לא מוצא את מה שהוא יתרגל לו, ואז הוא יהיה עומד בפרשת דרכים ומלסתם את הבריות וירצח אנשים בשביל להשיג את... הוא הולך להיות שודד ורוצח גדול, ולכן אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. עדיף שימות עכשיו ולא יהרוס את החיים שלו ואת החיים של אחרים. יש בירושלמי, יש את זה בביטוי אחר. בירושלמי זה כתוב ככה, אם לזמן שלך רק יש לימודו ואינו מוצא, לסוף עומד בפרשת דרכים, מלסתם את הבריות והורג את הנפשות, לסוף משכח את תלמודו, אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. והשאלה הנשאלת זה, רגע, כאילו, הורג את הבריות, הורג את הנפשות, מלסתם את הבריות, זה עוד בסדר, אבל לסוף משכח את תלמודו, הוא ישכח את הרשב"א, הוא ישכח את הגמרא, זה כבר ימות זכאי ואל ימות חייו. כאילו, זה הסדר של הדברים. זה יותר גרוע מהכל. היה באמת איזה משגיח פעם באיזה ישיבה בבני ברק שהיה אומר שבחור הולך לישון מאוחר, ואז הוא לא קם בבוקר מוקדם, ואז הוא מגיע מאוחר לסדר, ואז החברוסה כבר לא רוצה ללמוד איתו, ואז הוא הולך את תל אביב, ואז הוא כבר לא לומד תירה, ואז הוא מחלל שבס, ובסוף הוא לא לומד מוסר, ובסוף הוא לא לומד מוסר. אז אותו משגיח זה באמת נתאים לו, כאילו בסוף הוא לא לומד מוסר, זה באמת הכי גרוע בעולם. אבל שהירושלמי יגיד את זה, כן? אז אומר רבן יאשי בדברי הגודל, וורט נפלא, הוא אומר, כל זמן שיש לאדם קשר לתרא, כי כל אשר יחובר לחיים יש תקווה. כל מי שיש לו חיבור לתרא, יש לו חיבור לתרא, הוא לא משכח את תלמודו, נכון, הוא מלסתם את הבריות, הוא הורג את הנפשות, יש לו את כל החזרונות שבעולם, על אותי עזבו ותורתי לא שמרו. המאור שבא מחזירו למוטב, יום יבוא, הוא יתפוס את עצמו, הוא יתעורר ויהיה בסדר. ברגע שהבן אדם לסויף משקח את תלמודוי, ככה אין לו סיכוי. אמרה תורה ימות זכאי ואני ימות חייב. הדבר הזה הוא מאוד מחזק מצד אחד ומאוד מחייב מצד שני. הוא מחזק מצד אחד ואומר לנו שתראה, זה לא קל אולי לחזור בתשובה בצורה מלאה. באמת שזה דורש מאמץ לא פשוט ומאמץ גדול מאוד לשבור הרבה הרגלים ישנים שהם קשה לנו להתגבר עליהם. אבל יש היצע. תורתי שמרו. קשר לתורה. כי כל אשר יחובר על החיים יש ביטחון. קשר לתורה. קשר ללימוד. לא להיות משכח את תלמודו. וברגע שאדם יש קשר לתורה, אז בסדר, יש סיכוי. המאור שווה יחזירו למוטב. מצד שני זה מחייב, שלא משנה איפה הבן אדם נמצא, תמיד למצוא שיהיה קשר לתורה. תמיד קשר לתורה. טוב, בכל אופן, אבל זה קצת יצאנו מהעניין של ההפטרה שלנו, אבל אומר, ואתם הרי אותם לעשות מאבותיכם, והנכם הולכים, איש אחרי שרירות ליבו הרע, לבלתי שמוע אליי. אומר, ולכן אני אסלק אתכם מהארץ הזאת, ויטלתי אתכם מעל הארץ הזאת, על הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם, ועבדתם שם את אלוהים אחרים יום ולילה, אשר לא אתן לכם חנינה. לכו לעבוד עבודת אלילים במקום אחר, לא פה. אבל הוא אומר להם, אבל יום יבוא, למרות שבגדתם בי, ולמרות שהייתם לא בסדר, לכן הנה ימים באים נאום השם, ותהיה גאולה, ואני עוד אגאל אתכם למרות הכל. ולא יאמר עוד חי השם אשר אלא את בני ישראל מארץ מצרים. לא יאמר אפילו הדבר הזה חי השם אשר אלא את בני ישראל. כי הניסים שיהיו בהמשך יהיו כל כך גדולים, כי אם חי השם אשר אלא את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידיחם שמה והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם, לאבותם. הקדוש ברוך הוא הולך להחזיר אותנו, וזה יהיה כזה נס גדול, כמו בברוכס, הפידבייס, דנה בזה. האם תעקר יציאת מצרים ממקומה, זאת אומרת לא יזכירו בכלל את יציאת מצרים, או שיזכירו אבל בתור תפל, לא בתור עיקר. יש בזה שלוש שיטות בעיקרון, השאלה איך מסבירים את זה, אבל בעיקרון זה שלוש שיטות בין התנועים. האם בן זו אימו וכך חומים, האם יזכירו בכלל יציאת מצרים לימות המשיח, או לא, כל ימי חייכו, לאובי לימות המשיח שמה, שגם אז יזכירו. איך יזכירו? יש בזה שלוש שיטות. האם לא יזכירו בכלל, או שיזכירו כתפל ועיקר, והעיקר יהיה חי השם אשר אלה, או שיזכירו את שתיהם. אומר, ואז הוא ממשיך ואומר, הנה אני שולח לדייגים, רבים נאום השם ודיגום. הוא אומר, כמו שבאים דג ותופסים ברשת, אחרי כן אשלח רבים ציידים וצדום מעל כל אר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים, ועם ישראל יסבול, כי עיניי על כל דרכיהם לא נסתרו מלפניי ולא נצפן עוונם מנגד עיניי. זאת אומרת, אני יודע בדיוק מה שהם עושים, אני יודע את העבורות שלהם, ושילמתי ראשונה משני עוונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שיקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי, על כל העבירות שלהם. ובעיקר מה שהקדוש ברוך הוא מעביר פה ביקורת זה על איזה עבירה? העבירה של עבודה זרה. עומד הנביא לפני הקדוש ברוך הוא, אני הולך מעכשיו לפי הפירוש של המלבים. עומד הנביא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אתה מקנה? במה אתה מקנה? באיזה בובה מעץ? זה המתחרה שלך? איתו אתה רב? אמרו משהו, לא אמרו משהו, ילד קטן משחק עם בובה וקורא לו אבא, אז אתה נעלב, אז אתה רב איתו, אז אתה... מה קורה פה? השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אתה עוזי, אתה הכוח שלי, אתה מעוזי, אתה המעוז שלי שאצלו אני יכול לחסות בצילו. אתה מנוסי כשאני צריך לברוח למישהו ביום צרה, אתה המנוס. אתה כל כך חזק, אתה כל כך עוצמתי, אתה כזאת הגנה, אתה כזה, אתה אמיתי. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. לא, יום יבוא, וגם כל העולם יכיר בזה שרק אתה אמיתי וכל השאר זה סתם שקר. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, אפסי ארץ הכוונה כל קצוות הארץ וכל הפינות של הארץ, יבואו גויים מכל מקום, והם כולם עם אמירה אחת, אך שקר, רק שקר נחלו אבותינו, לא היה שום דבר אמיתי בכל האמונות שלנו, הבל ואין בה מועיל, שקר, הבל, בלי תועלת. זאת אומרת, יש שקר שלפעמים יש בו תועלת, יש שקר שאולי יש בו איזה סוג של ממשות, לקחת משהו אחד והצמדת עליו משהו שיותר גדול ממנו, כן? הוא ילד בן 5, אמרת שהוא בן 8, אבל הוא כן קיים, הוא כן בן 5, בסדר? רק הגזמת בכוח שלו. פה זה שקר, זה הבל, זאת אומרת אין בו ממשות, וגם לפעמים יש שקר והבל, אבל יש בו איזה סוג של תועלת, כן? הדמיון לפחות עוזר לך להתחזק, עוזר... זה גם אין בו מועיל, אין בו שום תועלת. אין פה כלום בדבר הזה. וכולם יכירו בזה שרק אתה האמת, ורק אתה אמיתי, וכל השאר הדברים לא קיימים ולא אמיתיים ושום דבר. היעשה לו אדם אלוהים והימה לא אלוהים. ואם אדם ייצר לעצמו במחרטה, אתה יודע, לקח מתכת וייצר לעצמו איזה סוג של פסל נחמד, ועכשיו הוא משתחווה לפסל הזה והכל, זה לא אלוהים, זה לא כלום, זה סתם בדיחה. אז למה אתה מקנה? למה אתה כועס? למה אתה הולך להניש אותם? מה קרה? מה הם עשו כבר? טענה מאוד מעניינת, כן? טענה מאוד מעניינת. המלבים אומר את זה בלשון שלו. אמר, למה יעני שם? הלא הוא דבר שאין בו ממש, הוא כשחוק תינוקות באלמה. מי מתקנה במי, כמו שטען משה רבינו עליו השלום במדרש? ואם מפני שכיחשו בהשם, הלא אתה השם עוזי ומעוזי, כולם יודעים אלוקותך, ולעתיד כולם יכירו ששקר נחל לא יבן. אז מה אתה מקנה בעבודת אלילים? היעשה לו עליהם עליו, מדוע תקנה על דברי הבל כאלה? למה תקנה על דברי הבל כאלה? טוב, זו שאלה הרמב״ם במורה נבוכים, גם כן חבר אמר לי שהוא לאחרונה למד את זה קצת לעומק, והוא שם לב שהרמב״ם מאוד מתעסק גם כן עם השאלה הזאת. באמת, מה באמת כזה חשוב בעבודת אלילים? אין לי עדיין התאמה בין המהלך של הרמב״ם למהלך פה, אולי אם במשך השיעור זה יתפתח, אז נזכיר את זה, אבל בגדול לרמב״ם יש גם מהלך על העניין הזה. אבל פה מגיעה בעיקרון הטענה הזאת. דרך אגב, אליך הגויים יבואו מעצי ארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו. שים לב, הם לא אומרים השם אלוקים אמת, הם אומרים, אך שקר נחלו אבותינו. התהליך הזה כבר התחיל בעולם במידה מסוימת. כבר במשך 200 שנה התהליך הזה קורה, כבר היו תהלוכות, זה היה בצרפת של אז, בחלק מהמהפכה, זה היה סדרת מהפכות, כמו שידוע למי שדי פעם שמע היסטוריה. אז היה תופעה כזאת של כמרים שיצאו עם האלילים שלהם לרחובות, ניפצו אותם והכריזו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. זאת אומרת, התהליך של אליך גויים יבואו מאפסי ארץ כבר קורה היום בעולם. הוא תהליך שיותר ויותר אנשים מראשי האומות, וזה מגיע לדברים שאתה לא יכול להכיל אותם, כמו שלאחרונה היה דיבור כזה, אני לא יודע כמה הוא נאמן, אבל שהאפיפיור אמר שהוא לא כזה בטוח באמונה שלו, או משהו כזה, שיש לו ספקות באמונה. זאת אומרת, באמונה האמיתית הוא לא מכיר אותה פשוט. האמונה שלו היא אמונה באדם, גבר צעיר בן 30 ירושלים, שהוא אלוהים, כן? זאת אומרת, גם אני הייתי כופר באמונה כזאת. די הגיוני לכפור באמונה כזאת של, כן, של בן אדם כמוני כמוך, הוא, תחשוב, גבר בן 30 ירושלים, זה אלוהים. קיצור, בן של אלוהים, סליחה, וקיצור, השטויות האלה זה ברור, אבל מגיע מצב שאח שקר נחלו אבותינו, וזה דבר שקורה. ייקח זמן עד שהם יגיעו לאמונת אומן, לאמונת אמת, להכיר באמונת האמת, אבל התהליך הזה של אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אח שקר נחלו אבותינו הבל ואין בה מועיל, התהליך הזה התחיל כבר לקרות בעולם, כבר בעקבתא דמשיחא, כבר בדור שלנו, כי התהליך שהעולם הולך ומתפכח מהשקרים. אז הרמב"ם כבר כותב את זה לגבי הנצרות והאסלאם, שגם הם היו חלק מהתהליך, שאנשים יפסיקו עם הפגניות העתיקה, עם עבודת אלילים מוחלטת. ואז אצל האסלאם בכלל אין עבודת אלילים, לפחות לפי רוב הפויסקים. עוד פעם, זאת המחלקת רמב"ם ורדווז, כידוע וכו', אבל בגדול אין שם עבודת אלילים. וגם בנצרות ברור שעבודת אלילים עצם הרבה יותר חלשה ממה שהיה לפני כן, והרמב"ם אומר שזה בעצם להכשיר, זה לפתוח את הדרך למלך המשיח, שכשיבוא משיח כולם יכירו את המושג הזה שנקרא משיח, וכולם יכירו את המושג הזה שנקרא תורה, ואת המושג הזה שנקרא אלוקים. זאת אומרת, הם מלמדים את העולם את המושגים האמיתיים, את הערכים הנכונים. עוד פעם, יהיה צריך לסדר אותם שהם יתאימו לאמת, אבל בגדול הדברים האלה קיימים. אז גם הנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר, בוא מתמקד במה שקורה פה בפרק הזה. לפי המלבין, הנביא בא לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, במי אתה מקנה? למה אתה כועס על דבר כזה? זה שטות. בן אדם עשה לעצמו פסל מעץ והוא קורא לו אימא, אז אתה נעלב? כולם יודעים שזה לא אימא, כולם יודעים שזה לא, זה בדיחה. עונה הקדוש ברוך הוא, לכן הנני אם עודי עם בפעם הזאת עודי אמת ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי השם. אומר, אני לא מקנה בעבודה זרה, אומר הקדוש ברוך הוא, באמת אין בה ממש, רק למה הם בוחרים דבר שאין בו ממש וכופרים בי? על זה מגיע העונש. זאת אומרת, העונש לא מגיע בגללו, העונש מגיע בגללם. זה לא העבודה זרה עצבן, זה הם העצבנים. זאת אומרת, מה קורה פה? הוא בעצם אומר, בידעו, אני רוצה להודיע את ידי ואת גבורתי, שיכירו שהקדוש ברוך הוא המנהיג, הקדוש ברוך הוא המשגיח, ושהוא יכול לשנות את המציאות כרצונו. זאת אומרת, זה לא רק מערכה שהולכת לפי המזל ולפי מה שצריך להיות, אלא יש אפשרות לשנות אותם כרצונו. וידעו כי שמי השם, ולעתיד כל הגויים יכירו וידעו כי שמי השם, אבל אני רוצה שהם ידעו את זה בפעם הזאת עוד יהיה את ידי ואת גבורתי. עם ישראל ידעו ויכירו כבר היום, תכף ומיד, את כוח השם ואת מלכות השם. זאת אומרת, יבוא יום שכל העולם יכיר בזה, אבל עם ישראל, אני רוצה שהם יכירו בזה כבר בגלות. זה העבודה של עם ישראל. להגיע, להיות מחובר לאמונה, גם כשהיא לא נראית במציאות בשטח. כשכל העולם יכיר בזה, זה יחסית קל יותר. זה יהיה, כל העולם יכיר בזה. אבל הלחתור בחושך, לגלות את הדברים מתוך הקושי, להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור, זה העבודה של עם ישראל. להתמודד כשזה לא קל, להתמודד כשלא רואים. וזה אני רוצה שהם יעשו היום. אומר, חטאת יהודה, החטא של יהודה, כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר, זה כתיבה עם עת ברזל, וזה חריטה עם ציפורן שמיר, וציפורן שמיר זה חורטים לתוך האבן, חורטים, זה ציפורן שמיר, שמיר זה מבקע האבנים, כן? זה סוג של חומר או תולעת או מה שלא יהיה, שמבקע האבנים, פה זה נשמע שזה ציפורן שמיר, זאת אומרת, כמו עת ציפורן, אבל שעושים משמיר וחוצבים בסלע, חורטים על האבנים, חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם. זאת אומרת, זה חרושה, זה כמו חרוטה, חקוקה, כמו חרישה שחורשים לעומק, על לוח ליבם. זה חרוש להם על הלב וזה כתוב להם על קרנות המזבח. אז בעצם מה הוא אומר בעניין הזה? הוא אומר, החטאים של יהודה הם כתובים בעת ברזל על הגיליון מלמעלה, וגם חרות עם ציפורן שמיר, החטאים שלהם הם לא איזה חטא חיצוני, לא משחק, זה אמיתי. זה כתוב להם בגלוי, וזה חרות להם בנפש מבפנים, במצפון, בלב, בנפש. חרותה לוח ליבם בעומק, וגם בפועל הנגלה, גם בפעולות שלהם, לקרנות מזבחותיכם, כן? איזה חלק של המזבח אתה רואה ברבים? את הקרניים של המזבח, שזה החלק שגלוי לקהל, החלק החיצוני של המזבח. אז כן, זה נמצא שם, זה נמצא בגלוי, וזה נמצא בפנים, וזה חרות בפנים. תזכור ביניהם מזבחותם. כמו האנשים שזוכרים את הילדים שלהם עם כל הלב, כך הם זוכרים את המזבחות שלהם, ואשריהם, המזבחות נמצאים על עץ רענן, ליד עצים רעננים, ואשר הם נמצאים על גבעות הגבעות, על גבעות הגבעות, על גבעות גבוהות, שם נמצאים העצים השתולים, שזה לא תיתה לך אשרה כל עץ, נכון? זה עצי אשרה שהיה עבודה זרה, והם היו נוטעים אותם על גבעות גבוהות. אז מה קורה בינתיים בזמן הזה? מי תופס את המרכז? מי תופס את החיים שלהם? מקיף אותם מבחוץ ומבפנים? נמצא להם בלב? הם באמת מאמינים בזה והם אוהבים את זה, כי זכור ביניהם מזבחותם. הם לא סתם, הם לא משחקים במשחק, זה אמיתי. זאת אומרת, מגיע ילד ומשחק עם בובה וקורא לו אמא, אז כולם צוחקים כשהוא יודע מי האמא האמיתית. אבל אם בשלב מסוים אתה רואה שהוא בטוח שזאת אמא שלו באמת, אז המצב גרוע. הוא באמת מתחבר אליה, הוא באמת מאמין בה, ורק היא באמת קיימת מבחינתו, פה זאת בעיה. עוד פעם, לא בגלל הבובה, אני לא מקנה בבובה, זה לא עניין של קנאה שהבובה מקבלת יותר צומי ממני, אלא איפה הלב שלך נמצא, במה אתה מאמין, למה אתה מחובר. זאת כן בגידה, למרות שהבגידה קורית פה עם, 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 עם פסל עץ. אבל ברגע שהחיבור הרגשי הוא שלם, ברגע שהאהבה היא שלמה, אז זאת בעיה. והררי, ההר שלי, שזה בית המקדש, בשדה. הוא עומד כמו שדה, חרב. הוא לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, יש פה מצב של ניתוק מהאמת, ניתוק מהקדוש ברוך הוא, וחיבור מלא בגוף, בנפש, במצפון, בפנים ומבחוץ, עם כל הרגש, לאיזה שקר, לאיזה בלוף, לדבר לא אמיתי. אבל החיבור מלא, ואת זה הבעיה. הבעיה היא לא הוא, הבעיה היא לא האליל, הבעיה היא אתה. איפה הלב שלך נמצא? במה אתה מאמין? את מה אתה אוהב? למה אתה מחובר? והדבר הזה הוא בעיה. זאת הבעיה האמיתית. כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא. ירמיהו בא ואומר, במי אתה מקנא? אומר, זה לא הוא. אתה לא הפנית את השאלה לכתובת הנכונה, אני לא מקנא בו. אין פה עניין של קנאה בו, יש פה עניין של קנאה מלשון שייכות. אתם שייכים לי, וברגע שאתם שייכתם את עצמכם למישהו אחר, פה זה הופך להיות בעיה. הדבר הזה, יש הגדרה דומה לעניין הזה, מרב שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, דיבר איתו מישהו על העניין הזה של לימודי חול. אני מדבר על לימודי חול בגיל, מה שצריך ללמוד בחיידר זה לא לימודי חול, זה לימודי קודש, כן? חשבון ועברית, אני יודע מה שלומדים את הדברים הבסיסיים האלה, כן, הרב שטיינמן תמיד היה אומר, זה לא לימודי חול, אין דבר כזה לימודי חול, זה לימודי קודש. מה שצריך ללמוד זה לימודי קודש. מה שאסור ללמוד זה לימודי חול, אבל מה שצריך בשביל הצורך של הילדים לחיים זה לימודי קודש ואסור לזלזל בהם. אני זוכר שהיה אז אפילו איזה מלמד מסוים שהיה מאוד מוצלח בלימודי חול, ורצו אז למנות אותו לאיזה תפקיד מאוד בכיר בלב לאחים, שיהיה אחראי על באמת להציל אלפי ילדים, להציל אלפי ילדים. והבעיה הייתה שלא היה מלמד כמוהו. עוד פעם, לא מדובר על לימודי קודש, מדובר על ללמד חשבון והדברים הבסיסיים שלומדים. והרב שם אמר שלא, אי אפשר לקחת את זה מהילדים, להיות מלמד יותר חשוב. אבל מה זה סך, תחל, לימודי חול, אין דבר כזה לימודי חול, יש רק לימודי קודש. ואם את זה צריך ללמוד, אז לימודי קודש. אבל יש דבר שנקרא לימודי חול, כן? יש גילאים יותר מבוגרים שדברים שהם פחות נחוצים ופחות זה, ואותם גם כן הם דברי חוכמה, יש בהם תועלת, ואנחנו יודעים שצריך לדעת אותם לרוקחות וטבחות, ככה לשון שהגאון מווילנה תמיד כותב עליהם, אבל נראה לי שזה לשון קדום יותר, שלקחת מהם לרוקחות וטבחות. מה זה לקחת מהם לרוקחות וטבחות? בעיקרון מגיע מלשון הפסוק בשמואל. הפסוק בשמואל, כשהוא מדבר על למנות מלך בעם ישראל, אז הוא אומר למלך, אומר שמואל הנביא, יהיה לו אפשרות לקחת מבניכם לעבדים ומבנותיכם לרוקחות וטבחות. זאת אומרת, מה זה רוקחות וטבחות? עובדות מטבח, שיעבדו, שינקו, שיסדרו, שיופו, שיבשלו, שיהיו טבחיות, כן, רוקחות וטבחות. עכשיו, הגאון מווילנה משתמש עם הביטוי הזה להגיד שחוכמות חיצוניות, אם אתה לומד מוזיקה או מתמטיקה או פילוסופיה או מה שלא יהיה, צריך ללמוד את זה, כן, צריך ללמוד את זה, אבל לרוקחות וטבחות. זאת אומרת, לא כי זה חשוב בפני עצמו, אלא כי צריך את זה בשביל להבין סוגיות מסוימות בתורה. וככל שתבין את זה יותר, אמרים שהגאון מווילנה אמר פעם שמי שילמד אותו מוזיקה באמת כמו שצריך, היה מוכן לתת לו חצי מהעולם הבא שלו, אני זוכר, זה משהו כזה, משהו עצום של לדעת מוזיקה, למרות שהגאון מווילנה ידע מוזיקה, אבל היה חסר לו איזה דעה בעומק. אמר כי כל התורה בעצם בנויה גם על חוכמת המוזיקה. אם חסר לך אחד מהשבע חוכמות הקדומות שהגדירו הפילוסופים, אז חסר לך לא יכול להיות לך הבנת התורה בשלמות. ובשביל זה צריך לדעת, צריך להכיר את החוכמות האלה. אבל מה שמוגדר בהם זה לרוקחות וטבחות. לרוקחות וטבחות. הרב פינקוס הגדיר את זה פעם, הוא אמר, היה איזה בחור שדיבר איתו. הוא אמר, מה, למה צריך ללמוד לימודי חול ופה ושם? אז יש על זה, כידוע, תשובה בברכת שמואל, רב אורחבר כותב שם למישהו מגרמניה, ששם היה מקובל, שלומדים לימודי חול והלכו לאוניברסיטאות והכל, אז הוא כותב לו, אולי זה רב אלחונן? הוא כותב, יש תשובה בברכת שמואל, אני לא זוכר אם הביטוי הזה מגיע מרב אלחונן או בברכת שמואל, מרב אורחבר, אומר לו, תראה, יש הרי מצווה של ברית מילה, מצווה חשובה מאוד, נכון? אבל מה קורה כשמלו ילד והוא נפטר מדימום? ואז מלו את אחיו הצעיר והוא גם נפטר מדימום. את הילד השלישי מלים? לא. זה אנחנו יודעים שיש ביטוי כזה שנקרא ערל, שמתו אחיו מחמת מילה. נכון? ערל, שאחים שלו מתו שעשו להם ברית מילה, אז לא בנים אותו. מה? ברית עם הקדוש ברוך הוא, המצווה הכי חשובה שיש. מצווה שאברהם אבינו, מצווה כזאת מצווה, כי עליך הורגנו כל היום, זה ברית מילה. זה כזה מסירות נפש. לוותר על זה? כן, כשהילד יחיה זה יותר חשוב. הוא אומר, אז המצווה של ללמוד לימודי חול, אתה יודע כמה יהודים מתו מזה כבר? לא הגוף שלהם מת, הנשמה שלהם מתה. כמה יהודים יקרים ומתוקים יש לך שהלכו לאוניברסיטאות בשביל, רק בשביל הפרנסה שלהם או כל מיני דברים כאלה, והנה איפה הם היום השם ישמור? אז גם אם זה מצווה גדולה מאוד, יש פה מתו אחד מחמת מילה, גם אם זה מצוות ברית מילה, גם על זה יש מקרים שצריך לוותר. בכל אופן, אבל זה נושא מפורסם. אבל היה סיפור נחמד שאני רוצה לעניין שלנו, רב שמשון פינקוס. פעם אחד דיבר איתו איזה אברך, והאברך הזה, אברך או בחור, דיבר איתו על ללכת ללמוד לימודי חול. אמר לו הרב פינקוס, תשמע, הגדרה של זה רוקחות וטבחות. תאר לעצמך בן אדם, יש לו וילה גדולה, בית גדול, ובבית יש לו את אשתו ויש את הילדים, ויש גם רוקחות וטבחות. יש כמה נשים זרות, יהודיות או לא יהודיות, שעובדות במטבח. אבל יום אחד הגברת שמה לב שהעיניים שלו יותר מדי וכולו לכיוון הרוקחות והטבחות. אז מה הייתה זה? רוקחות וטבחות יכולות להיות בבית כל זמן שהן לא תופסות את המקום של הגברת. ברגע שהן מתחילות להיכנס לפינה של הגברת ולתפוס את המקום שלה, נעיפים אותה מהבית כמה שיותר מהר. מתמטיקה, מדעים, שבע חוכמות, זה מאוד מאוד חשוב ברגע שהן יודעות את המקום שלהן ונשארות במטבח. אבל ברגע שהעיניים של בעל הבית נמשכות לשם יותר מדי, והבעל הבית מעסיק אותו יותר מדי, הרוקחות והטבחות וכולו, אז צריך להעיף אותה מהבית כמה שיותר מהר. זאת אומרת, בגדול ודאי שיש עניין של רוקחות והטבחות ולדעת את כל החוכמות. אבל שים לב שאתה שולח בחור צעיר ללמוד את זה, האם העיניים שלו יהיו על הגברת והוא יכיר את המעמד, או שהעיניים שלו ירוצו מדי חזק ומדי מתעניין לרוקחות ולטבחות. ופה יש איזה גבול מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, הנושא הוא לא, מה, רוקחת לא בסדר? מה, אתה גזען? לא, רוקחת היא נהדרת, אין לי שום בעיה, היא מבשלת משהו, מעדן. ובתור בן אדם, היא מקסימה, באמת שאין לי טענות עליה. אבל איפה הלב של הילד? איפה הלב של בעל הבית? איפה הלב שלך נמצא? הלב שלך עם הטבחית או הלב עם אשתך? זאת השאלה הקריטית, זאת השאלה המהותית פה בסיפור הזה. ופה, הסיפור הזה די נזכרתי בו מהדברים, מהפסוקים שאנחנו לומדים פה. גם הפוסק אומר לך פה, איפה הלב? איפה הלב? איפה הלב? הלב שלך לא מעניין אותי ממנה. לא מעניין אותי מהפס על עץ. לא הוא הנושא פה. הנושא הוא הלב שלך, הנושא הוא המוח שלך, הנושא הוא חטאת יהודה, מה אתה נמצא, ואתה נמצא מבחוץ ומבפנים, ובאהבה וברגשות ובשר ובכל הגור, אתה מחובר אליו, אתה מאמין בו. הפס על עץ הזה, אתה נשוי אליו. כל המציאות שלך קשורה אליו. זאת בעיה. אומר, ולכן, לבז אתן במותיך בחטאת בכל גבוליך, כל מקום אתה נמצא עם זה, קשור לזה, חילך, כל עוצרותיך לבז אתן, ולכן, באמת, יצאו עם ישראל לגלות, וכל הכוח שלך, וכל האוצרות שלך, לבז, כולם יבזזו, ובמותיך בחטאת בכל גבוליך, בגלל הבמות שלך, בגלל החטאת בכל גבוליך, במותיך גם כן יתפסו על ידי הגויים. ושמעתת, ואתה יודע מה יקרה אחר כך, אתם תעזבו את ארץ ישראל. אבל לא בגלל שיגרשו אתכם ממנה, כי אתם תחליטו לעזוב, אתם תשמטו את הארץ. הדבר הזה קרה בהמשך, כי עם ישראל בעיקרון נבוכדנצר השאיר חלק מעם ישראל בארץ ליוגבים ולקורמים. זאת אומרת שיהיה שמן ויין, ולטפל בקרמים ולטפל ביין שמייצרים, והוא השאיר אותם בארץ. ואז נהרג גדליה בן אחיקם בראש השנה. וכשגדליה בן אחיקם נהרג, אז הם פחדו, והם רצו לברוח למצרים, והם באו לשאול את ירמיהו הנביא האם לברוח או לא. וירמיהו הנביא אומר להם, מה אני אענה לכם? אז הם אומרים, לא, מה שתגיד לנו נעשה, מה שתגיד, הם נשבעים שמשהו יגיד להם הם יעשו. ואז מגיע בפועל ירמיהו הנביא ואומר להם, תישארו בארץ הזאת, עוד תולידו בנים בארץ הזאת, ותצליחו פה והכל. אל תרדו למצרים, למרות שמבחינה פוליטית זה נראה הדבר הכי חכם שיש, ומבחינת הגיאופוליטי ומבחינת המצב של המדינות זה נראה הכי חכם שיש. עוד מעט מצרים תישרף והולכת להיות שם מלחמה ולא יישאר מהם זכר, ואם תישארו פה, למרות שזה נראה מסוכן, תהיה לכם הצלחה גדולה מאוד, כי המצב הולך להתהפך בקרוב. והם לא מאמינים לו, והם לא רוצים לשמוע בקולו. ומה התירוץ שלהם? ברוך. מה זה ברוך? ברוך בן נריה מסית אותך בנו לאמור. מי זה ברוך בן נריה? העוזר שלו, הגבאי שלו. זה הגבאים, זה הנכד שלך אמר לך להגיד את זה. הם לא מוכנים לשמוע ממנו. פסוקים מפורשים. זאת אומרת, ההמצאות האלה לא חדשות, הם תמיד היו. פסוקים מפורשים. הם לא מוכנים לקבל את התשובה שלו. הנה זה. כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו. למען תת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו, להגלות אותנו בבל. הוא מקבל כסף מהכסדים. ולכן הוא אומר לך את מה שמשתלם להם להגיד. לא רוצים לשמוע בקולו. אומר, דרך אגב, הוא אומר להם דברים מאוד מאוד חריפים בדבר הזה, כן? בהתחלה הם נשבעים לו. אומר, כל הדבר, והם אמרו על ירמיהו, יהי השם בנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר שנשלחך השם אלוקיך אלינו, כן נעשה. אם טוב ואם רע, בכל השם אלוקינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע. למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בכל השם אלוקינו. הם מתחייבים בשבועה שהם יעשו את כל מה שהוא אומר. הוא קורא להם ואומר, השם אמר לי, אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרוס ונטעתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרע אשר עשיתי לכם. אל תיראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו, אל תיראו ממנו משם, כי אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו, ואתן לכם רחמים וריחם אתכם ואשיב אתכם על אדמתכם. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמוע בכל השם אלוקיכם, לאמור לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה וכל שופר לא נשמע וללחם לא נרעב, ושם נשב. אתם חושבים ששם יהיה טוב? אומר לכן שימו דבר השם, אם אתם שום תשימו אתכם לבוא מצרים ובאתם לגור שם, והייתה חרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים, והרעב אשר אתם דואגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמותו, ויהיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרע אשר אני מביא עליהם. אל תרדו לשם, זה יהיה כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, כן תיתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, והייתם לעלה ולשמה ולכללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. קיצור, הוא מעיד בהם ומזהיר אותם, וזה ממשיך ואומר, אומר, שלחתם אותי, התחייבתם, כן אגד לנו ועשינו, ואגיד לכם היום, ואם לא תשמעו, ידוע תדעו, כי בחרב, ברעב, בדבר תמותו. במקום אשר חפץ מגור שם. והי כחלות ירמיהו לדבר את, אל כל העם, את כל דברי השם אלוקיהם, אשר שלחו השם אלוקיהם עליהם, את כל הדברים האלה. זה בירמיהו, פרק מן ג'. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזידים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך השם אלוקינו לאמור לא תבואו מצרים לגור שם, כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו למען תת אותנו ביד הכסדים להמית אותנו ולהגלות אותנו בבל. לא שמעו בקולו וירדו למצרים, ומאז עם ישראל בארץ, נגמר עם ארץ ישראל, 52 שנה שלא היו יהודים בארץ ישראל. זה בעצם הצום גדליה. הצום גדליה הוא בעצם צום על זה שחשבנו שהרבנים מוטים על ידי הנכדים שלהם. זה הסיבה של הצום. הצום גדליה הגיע בגלל הדבר הזה שבאז נשמתה ארץ ישראל, ועם ישראל בעצם, זאת אומרת, זה שארץ ישראל עמדה שוממה 52 שנה, לא היה באשמת נבוכדנצר, ולא בגלל גזרה משמיים. זאת הייתה גזרה שאנחנו גזרנו על עצמנו, כי לא הסכמנו לתת אמון, כי לא הסכמנו להאמין, אלא נכון, מבחינה פוליטית באותו רגע היה נראה שזה יותר חכם, אבל הנביא אומר לך זה הולך להשתנות, וזה באמת השתנה. תוך תקופה קצרה מאוד זה השתנה, ובאמת מצרים נכבשה והוצאו להורג, ובאמת הייתה שם צרה נורא, כמובן, כמו שהנביא אמר, בלי ספק. אבל כן, כך היה. ועכשיו פה הנביא מתנבא על זה ואומר, ושמטת, אתה תשמוט את הארץ, לא יגרשו אותך מהארץ, אתה תעזוב את הארץ, אתה תברך מפה כשיגידו לך לא לעזוב. שמטו את הארץ ועזבו את נחלתם, אתם ושמטת ובך מנחלתך, ועבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת, כי אש קדחתם באפי עד עולם תוקד. אומר, בגלל החטאים שלכם אז אתם תגיעו למצב הזה שאתם תלכו ותעבדו את הגויים בחוץ לארץ במקומות אחרים, כי אש קדחתם באפי, כי הכעס עדיין עומד. טוב, ממשיך הפסוק ואומר, אתם לא מוכנים לבטוח בקדוש ברוך הוא. על מי אתם בוטחים? על מצרים. ניצא למצרים, יהיה טוב. אבל מה אם נסמוך על הקדוש ברוך הוא שאומר לכם, תישארו פה ויהיה בסדר? לא, אתם לא בוטחים על הקדוש ברוך הוא, לא מוכנים לסמוך עליו. ארור הגו אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. אומר, ארור הגבר אשר יבטח באדם, הוא בוטח באדם. יש בן אדם שבוטח באדם ובוטח בהשם, זאת אומרת השם יעזור, כאילו יש את זה והשם עוזר, כאילו, אז יש שתינו ביחד, כאילו, אני אעשה טריק חכם ובדרך אני מתפלל, אבל אני סומך על עצמי ועל השם. זה שלב אחד. יש שלב שני, כן? לא אלוקים יעזור לי דרך פלוני, אלוקים יעזור לי דרך המלך, או כל האנשים שבאים עם עצות. תתפלל שהיין יעלה המחיר, ואז, כאילו, יש לו עצות לקדוש ברוך הוא איך לעזור לו. אז זה דבר אחד. זה אדם שבוטח באדם, אבל בכל זאת בוטח בשם. זאת אומרת, הזרוע, יש את הזרוע, זה הדרך שבה ישועה תקרה, זה האדם. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את דרך האדם, אז יש לו ביטחון כפול. אבל יש, ושם בשר זה רואו. יש אדם שבוטח רק באדם, ואפילו הזרוע זה רק האדם. שם בשר זה רואו, הכוח זה הבשר, הגוף שלו, זה הזרוע שלו, זה הכוח שלו. ומן השם יסור ליבו. הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא בכלל. זה ארור. ארור הגבר, אשר כל זמן שעוד יש גם וגם, זאת לא מהודר, אבל עכשיו בסדר. אבל ברגע שזה נהיה, שם ביטחונו באדם, ושם בשר זרועו, ומן השם יסור לי בו, זה ארור. והאדם הזה, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. הוא כמו ערער בערבה. ערער זה עץ בודד, יש היום גם סוג עץ שנקרא בשם ערער עץ יחידי, אבל רש"י מביא את שתי הפירושים באמת, אם זה עץ יחידי או עץ מסוים שמכונה ערער. כן? והיה כערער בערבה, ולא יראה, שהוא לא מקבל שפע, ולא יראה כי יבוא טוב, לא רואה אפילו סביבו שום דבר טוב, ושכן חרירים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. הוא נמצא במקום של קוצים חרירים במדבר, וארץ, והוא לא מקבל גם מהשורשים, כי ארץ מלאכה ולא תשב. אז יש פה, אם אתם שמים לב, ארבע דברים. ערר במדבר, ערירי במדבר, לא יראה כי יבוא טוב, זה משמיים, נכון? מסביבו, דבר טוב. זה בעיקר לא יראה כי יבוא טוב משמיים, ושכן חרירים במדבר, הוא לא רואה סביבו טוב, וארץ מלאכה ולא תשב, והוא לא מרגיש יניקה מלמטה. הוא לא יכול לנוק מלמטה, דבר טוב, כי הארץ שהוא נמצא עליה היא מלאכה ולא תשב. אז יש, הוא בודד, לא מלמעלה, לא מסביב ולא מלמטה. ומכל הצדדים אין לו שום יניקה, שזה כמה סוגים של... כן. ולעומת זאת יש, ברוך הגבר אשר יבטח בשם, והיה השם מבטחו. אשריו של האדם שלא רק שהוא בוטח בשם, אלא גם והיה השם מבטחו. יש ביטחון בשם ובאדם, כמו שאמרנו מקודם, יש שילוב של הדברים, אבל יש גם כשהוא בוטח בשם והמבטח שלו הוא גם השם. זאת אומרת, הדרך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, זה גם הקדוש ברוך הוא. הוא לא חושב על אמצעים, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה דרך זה או דרך זה. הוא יודע שהשם ישלח את פרנסה איך שהוא יבחר. הוא לא בוטח בחפצים, הוא לא מאמין בהם והוא לא אוהב אותם. הוא לא אוהב מוצרים. יש הרבה מאוד אנשים שמתאהבים במוצר. זה גם בעיה בעסקים, אנשים שמתאהבים במוצר. כן, איך היה בבני ברק, היה שתי אנשים שהיו אופים חלות. סישינסקי וכהן. זה שתי חסידים. אז היה פעם, נראה לי שזה היה כהן אמר פעם, שסישינסקי הופך חלות, כהן הופך כסף. סישינסקי בקחלס כהן בקטגלט. מה הכוונה? הוא אומר, נראה לי, אני לא זוכר אם זה היה שמות, אבל שיהיה, זה לא כזה קריטי. אבל היה אחד מהם שכשהיו באים אליו ומבקשים, תעשה לי עכשיו חלות כאלה וחלות כאלה, כל מיני צורות, אז היה לו כל מיני כללים והיה לו כל מיני דברים. הוא אומר, השני, ביקשו, שילמו, עשה. זה מה שעניין אותו. אז שאלו אותו פעם, למה הוא לא מסכים ואתה כן מסכים? הוא אומר, הוא הופך חלות. כאילו, הוא אוהב חלות. אז הוא מייצר חלות, והוא נהנה מלהפות חלות. אני הופך כסף. במקרה זה דרך חלות, ירצו שזה יהיה דרך לחמניות, יהיה לחמניות, ירצו שזה יהיה דרך שמפו, יהיה שמפו, זה לא מעניין אותי, אני עושה כסף. זה המטרה שלי פה בדבר הזה. עכשיו, בעסקים זה גם כן, לפעמים יש קטע שאתה באמת רוצה רק לאפות חלות, והכסף הוא על הדרך. אבל אם אתה רוצה להרוויח כסף, וזאת המטרה שלך, תגדיר לעצמך את המטרה, כן? אם המטרה שלך בעבודה היא לייצר כסף, אז תתמקד בלעשות כסף ולא בלאהוב חלות. כי אז אתה בעצם מתמקד יותר מדי ומפסיד. עכשיו, פה בעצם הביטחון הקדוש ברוך הוא, צרכים שלי, אני סומך על השם. מה יהיה? איך יהיה? זה העסק שלו. הוא יבחר איך, זה, איך שזה יקרה. והיה השם מבטחו. דרך אגב, אחרים מסבירים, זה המלבים, אבל אחרים מסבירים את הפסוק, ההפך, מי שבוטח והשם, והיה השם מבטחו, יש לו באמת במי לבטוח. כי לא תמיד יש לנו הבטחה שאנחנו יכולים לבטוח עליה. נכון? יש מצבים שאני אומר, אני אעשה משהו, והקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאם אתה תיתן מעשרות או חומש, עשר בשביל שתתאשר. אתה תשמור שמיטה וציוויתי את ברכתי לכם. אבל לא תמיד יש לך הבטחות כאלה. מישהו הבטיח לך שאם אתה תעזוב את העבודה ותלך להתפלל מנחה, אתה תרוויח יותר? אין לך הבטחה כזאת. זה לא כתוב. אולי חפץ חיים כותב את זה, אבל כלומר, זה לא כתוב בתורה, בגמרא, לא זוכר כרגע, אולי יכול להיות שכן, אז רק בשביל הדוגמה, כן? אבל מה? אם אתה תבטח בשם, והיה השם מבטחו. אם אתה תעשה את זה, כי זה רצון השם, ואתה תבטח בו שאתה לא תפסיד מזה, ברוך הגבר אשר יבטח בשם, והיה השם מבטחו. איך הגאון מווילנה קורא לזה? הגאון מווילנה אומר טוב לחסות בשם מבטוח באדם. לחסות זה בלי הבטחה. אתה חוסה בצל של אילן, כן? בצל של עץ. הוא הבטיח לך שהוא ישמור עליך? לא, אתה החלטת לחסות בו. זה בחירה שלך. לבטוח באדם זה פחות מאשר לחסות בשם. לבטוח על הקדוש ברוך הוא בלי הבטחה עדיף מאשר לסמוך על בן אדם עם הבטחה. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, והיה השם מבטחו, והיה, האיש הזה יהיה, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, שורשיו ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. האדם כזה שבוטח בשם, הוא כמו עץ ששתול על מים, והשורשים שלו נמשכים, נשלחים אל יובל. יובל זה מקום שיש בו יבול, מקום שיש בו פרי, ולא יירא, הוא לא מפחד, לא מדברים דברים רעים שקורים תמיד, כמו כי יבוא חום, וגם דברים נדירים, הוא גם לא פוחד, ובשנת בצורת, שאין גשם, גם לא ידאג, כי גם אז לא ימיש ולא יפסיק מעשות פרי, לא יחסר לו כלום. גם עליהו, עליהו רענן. מה זה עלים? דברים לא חשובים לחיים. זה לא פירות, העץ נוצר בשביל הפירות. העלים הם פחות קריטיים. הם שומרים על הפרי, הם שומרים על העץ, הם נותנים לו, הם מוסיפים, אבל הם פחות, הרבה פחות קריטיים. האדם הזה שבוטח בקדוש ברוך הוא, יקבל מהקדוש ברוך הוא, באמת היה שמבטחו וייתן לו את כל מה שהוא צריך בדברים אמיתיים, בפירות, בילדים, בדברים שיש בהם צורך. לא ימיש מעשות פרי. וגם עליהו, שזה כסף, ופינוקים, ושיחת חולין של תלמידי חכמים, גם נקראת עליהו, והדברים מסביב, המקיפים של החיים, שהם לא קריטיים, גם הם יהיה והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש, לא יפסיק מעשות פרי. שום דבר, גם בשנת בצורת. אומר, אם תשאל, אומר הנביא, איך זה, אבל אני מכיר, אנשים שבוטחים בשם, והם לא מצליחים. שאלה. איך זה קורה? הקדוש ברוך הוא מבטיח. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו. ברוך הגבר אשר יבטח בשם והיה שם יבטחו והיה כעץ שתול על מים כזאת ברכה. איפה זה קורה בפועל? למה אנחנו מכירים מדי הרבה אנשים שפותחים בשם ויש להם כזה זקן ארוך ויפה והם כאלה רבנים ואין להם הצלחה? עונה הפסוק ואומר, יש לו כמה תשובות פה ותקשיבו טוב. הוא אומר דבר ראשון, עקוב הלב מכל, ואנוש הוא מי ידענו. הוא אומר, לב של בן אדם, אין לך מושג מה קורה שם. ג'ונגל שלם של מפלצות. כל הסוגים יש שם בלב של האדם. עקוב הלב מכל. הלב של הבן אדם זה הדבר הכי עקום שיש בעולם. כל הדמיונות הרעים, כל הציורים הרעים, כל התאוות הרעות, כל המידות הרעות, הכל נמצא בלב של האדם. הכל נמצא, הוא הלב כאילו שולט על הנפש, הכל יש שם. ולא רק זה שיש שם את הכל, זה אנוש הוא. הלב של בן אדם הוא לב אנושי, הוא מתהפך בשנייה. ברגע הוא מתהפך. מפה לפה, משם לשם. האדם יכול להספיק כל כך הרבה שטויות ברגע, זה לא יאומן. אתה רואה בן אדם, וואו איזה צדיק. אתה יודע מה קורה לו בלב? יש לך מושג בכלל? וגם אם היה נראה לך של רגע מסוים הצלחת לקלוט מה קורה בלב שלו, אין לך מושג מה קורה שם, חצי שנייה אחר כך. עקוב הלב מכל, ואנושו, מי ידענו? מי יכול לדעת? איך יכול להיות נדמה לך בכלל שאתה יכול לגלות מה קורה למישהו בלב? למדנו לפני תקופה קצרה, בדבר תורה קצר לפרשת קדושים, הזכרנו את הרעיון הזה מהחובת הלבבות בשער ייחוד המעשה פרק ה', שאומר איך אתה יכול להעביר ביקורת על בן אדם או לזלזל בו, כשאתה לא יודע מה קורה לו בלב. אין לך מושג, גם אתה בטוח, אין לך מושג מה באמת קורה לו בלב. אבל הפסוק פה אומר לך את זה, תדע לך, זה דו צדדי. אין לך מושג מה קורה בלב של בן אדם. לא ימינה ולא שמאלה. אתה לא יכול לדעת. תכבד, תפוס צעד אחורה, ותישאר עם שאלה. אתה לא יודע מה קורה אצל ההוא בלב. אין לך מושג מה קורה. דרך אגב, זה לא פותר אותנו מלדבר, מלחזק, מלעודד, מלעשות את מה שצריך. זה לא, גם הנקודה היא של להעביר ביקורת, וגם הנקודה הזאת של לדון אדם לקו זכות או לקו חובה, זה לא קשור אלינו. א', אתה לא אמור לדון אחרים. אף אחד לא מינה אותך לשופט בבית משפט עליון של השמיים, של להחליט מי מה. האלשיך הקדוש אומר שלפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מה הכוונה דין וחשבון, שמביאים אותך לשמיים, אומרים לך בוא תדון את כולם, ואז אתה נתה את הדין, ואז דנים אותך לפי מה שדנת האחרים. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, אתה הולך לתת את הדין לפסוק את הדין, והפסק הזה ינוגע אליך. זאת אומרת, מי אתה לדון אחרים? מה אתה לדון אחרים בכלל? גם אם צריך להעביר ביקורת, זה מתוך מצב שאני לא יודע מה הוא, הכוונות שלו בטח טובות, אני לא יודע מה הם, הוא הרבה יותר צדיק ממני, אבל אם הקדוש ברוך הוא שם אותי בסיטואציה שאני עכשיו צריך להגיד משהו, אז אני אגיד את זה. אבל כשהדברים באים באמת מתוך כבוד, ומתוך מקום שאני מוכן לדון לכף זכות, ואני לא יודע באמת מה קורה, הדברים גם מתקבלים ונשמעים. לעומת זאת, עם ההתנסות יודעת כל, הדברים באמת לא מתקבלים גם כן, אבל טוב, זה באמת נושא נפרד. אז אומר דבר ראשון, שאתה בא ומסתכל על בן אדם, והוא רואה, ואתה רואה, הנה, אדם שנראה שיש לו ביטחון, ואיפה? למה אין לו הצלחה? אז א' אומרת לך התורה, זה שיש בן אדם שנראה שיש לו ביטחון, אתה לא יודע מה קורה לו בלב. גם אם אתה רואה אותו ועושה דברים של ביטחון, זה גם יכול לבוא מעצלות. זה לא חייב לבוא מביטחון. הוא לא הולך לעבוד, הוא יושב בבית ומחכה שתבוא הפרנסה משמיים. זה ביטחון? לא חייב להיות. יכול להיות שכן, אני לא דן אף אחד. אבל יכול גם להיות שהוא פשוט כזה עצלן, שהביטחון, הוא מזמר ביטחון, שהוא לא באמת נמצא במצב של ביטחון. אומר, ממשיך ואומר, יש גם דרכים לבדוק את זה יותר. אומר, אבל אני השם, אני השם, אני השם, חוקר לב, בוחן כליות. אומר, היחיד שיודע באמת מה קורה של בלב של בן אדם, הקדוש ברוך הוא. בוחן לב וחוקר כליות. כליות, הגמרא אומרת, כליות יועצות. כאילו זה נותן עיצה לבן אדם, אני יודע בדיוק מה קורה, גם בכליות שלו. ולתת לאיש כדרכיו, תפרי מעל עליו, אל תדאגו. כל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו. אף אחד לא קיבל בטעות, קצת יותר או קצת פחות. ולתת לאיש כדרכיו, כמו דרכי הנפש הפנימיים שלו, הדרכים שלו, אתה לא יכול לדון בהם כי אתה לא יודע אותם, וכפרי מעל עליו, וכמו המעללים, התוצאות, הפירות שיוצאים מהדרכים הפנימיות שלו. זה הפירות של העץ, זה התוצאות שלו, אז יופי. אתה יכול לחשוב שהוא עושה דברים טובים, אבל אני, אומר הקדוש ברוך הוא, יודע מאיפה זה מגיע, ואני יודע שיש פה רשעות אמיתית בדבר הזה. ולכן למרות שנראה לך שהוא עשה מצווה, זאת לא מצווה, זאת עבירה, והוא יקבל עליה עונש. כי צריך שהדברים יהיו באמת מחוברים ובאים ממקום טוב, וזה אומר הקדוש ברוך הוא, רק אני יודע. אומר, זה דבר אחד. למה אתה רואה לפעמים אנשים שנראה שיש להם ביטחון, ובפועל זה נראה שהם נאנשים. אומר, דבר שני, תנאי שני יש בביטחון, שהמעשים לא יהיו סותרים לביטחון. קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא ומשפט. מה זה דגר? דוגר על ביצים. מי דוגר על הביצים שלו? כל אוף. יש אוף שנקרא קורא. מה זה האוף שנקרא קורא? אוף מסוים שנקרא קורא, קוקו גלונצנט בלעז, תחקרה שהיא אומר, כן? זוג של אוף, והאוף הזה, קוקיה אולי? לא יודע, זוג של אוף שנקרא קורא בלשון הקודש, והאוף הזה רוצה שיהיה לו הרבה ילדים. מה הוא עושה? גונב ביצים מכינים של אופות אחרים, ומכניס אותם אל הקן שלו, ודוגר עליהם. קורא, דגר ולא ילד. הוא דוגר על ביצים שהוא לא ילד אותם. אתה חושב שרק אוף מתנהג ככה? יש גם בני אדם שמתנהגים ככה. עושה עושר ולא במשפט. יש אנשים שרוצים הרבה כסף. מה הם עושים? לוקחים לא במשפט, לא על פי ההלכה, לא על פי החוק, לא על פי התורה. לוקחים כסף ממישהו אחר. עושים עושר, אבל לא במשפט. מה יהיה הסוף של שתיהם? גם הקורא שדגר ולא ילד, וגם העושה עושר ולא במשפט. בחצי ימיו יעזבנו. מה קורה עם הביצים האלה? יוצא מהם אפרוח, דגרו עליהם, יוצא מהם אפרוח. האפרוח הזה אוכל, מה שהקורא מביא לו לאכול. אבל ברגע שהוא מתחזק ויש לו אפשרות לפרוח, מה הוא עושה? בורח מהקורא הזה. הוא הולך לחפש את ההורים האמיתיים שלו. אז מה הקורא הרוויח? שום דבר. שהוא עבד קשה, עבד קשה, עבד קשה, ובסוף הוא מת לבד, בלי שאף אחד יהיה איתו. בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. ואחריתו יהיה נבל. יותר גרוע מאשר מה שהיה מקודם. כי הוא היה תקופה שחשב שהוא עשיר והוא איבד את זה. הייתה תקופה שהוא חשב שיש לו הרבה ילדים והוא איבד את זה. אז באחריתו יהיה נבל, זה היה הרבה יותר גרוע מזה. אומרת לך התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה בן אדם שנראה לך שיש לו ביטחון, אבל יש תנאי נוסף, שהמעשים שלו לא יסתרו את הביטחון שלו. יש בן אדם שהוא אומר שהוא בוטח בשם. וואו, איזה בוטח בשם, איזה יופי. אז למה אתה שומר כסף בבנק? לא, יש לי ביטחון, אבל זה ליתר ביטחון. תראו את המשחקים האלה? ליתר ביטחון יש לו גם כן. עזוב אותך, קורא דגר ולא ילד, אותו דבר עושה עושר ולא במשפט. אתה גונב, אתה גוזל, אתה מתנהג בצורה שאסור להתנהג על פי הלכה. זה ביטחון זה? אתה רואה מישהו עם ביטחון ואתה לא מבין למה אין לו הצלחה. תבדוק עם הידיים שלו נקיות מחשש גזל, שם הנפילה נמצאת. קל מאוד לדבר בפה דיבורים יפהפיים של אמונה וביטחון. אתה באמת מאמין שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא? אתה באמת בוטח בקדוש ברוך הוא? בוא נראה אותך נוגע בכסף שלא שייך לך. בוא נראה איך אתה מתנהג עם הדבר הזה. זה מבחן. אם באמת יש לך ביטחון, בוא נראה אותך לא נוגע בכסף של מישהו אחר. יש כאלה שהעירת שמיים מגיעה להם עד הכיס. בכיס העירת שמיים נעלמת. למה? כי זה לא ביטחון, זה צפצופים של, זה דגירה של קורא. זה דיבור של טוקי. אין פה שום דיבור אמיתי, אין פה שום חיבור אמיתי, כי הוא לא חי בזה. הוא לא מוכן לשלם על זה. יש סיפור נפלא בגמרא. הגמרא אומרת, היה עכשיו היורצייט, מקובל לומר, שזה היורצייט של רבי מאיר בעל הנס. אז באותו דף שיש את הסיפור על רבי מאיר בעל הנס, בעביד אזור אלף יזיין, חס, הגמרא מספרת שם, שרבי חנינה בן פרדיון, מסר נפש, היה גזירה של הרומאים, שאסור ללמוד תורה. אסור ללמוד תורה. הוא הלך, לקח ספר תורה בחיקו, יצא לשוק, עמד ולימד תורה בשוק, ברבים. ופוגש אותו רבי יוסי בן קיסמא, חלה רבי יוסי בן קיסמא, הגיע רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אומר רבי חנינא, אומר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיון, ומה זו מן השמיים המליכוה? משמיים המליכו אותם. למה אתה מתגרה בהם? אתה רוצה ללמד תורה, אתה ללמד תורה בסתר, למה לצאת לגלוי ללמד אותם? אומר, מה עשה? כאילו, מה... אי אפשר, כאילו, להשאיר את עם ישראל ככה בלי תורה? אני לא יכול. אז הוא אומר לו, והיה שואל רבי חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לעולם הבא? האם יהיה לי עולם הבא? זאת אומרת, השאלה שלו, אולי אני מאבד עצמי לדעת. אם על פי ההלכה אסור לעשות את זה, אז יכול להיות שיהיה דין, הדין שלי כמו מאבד עצמו לדעת, ואז לא יהיה לחלק לעולם הבא. זאת אומרת, אני גם פה יארגו אותי, וגם עולם הבא לא יהיה לי. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, כלום מעשה בא לידך. עשית פעם מעשה? טוב. אז הוא אומר לו, שאלה מוזרה, כן, אתה מדבר בן אדם במסירות נפש, לצאת עם ספר תורה ככה לרחוב במסירות נפש, כן, ללמד תורה ברבים, כלום מעשה בא לידך? עונה לו רבי חנינא בן תרדיון, כן, פעם אחת התערבו לי מעות שלי במעות של צדקה, של מתנות לאביונים, מעות פורים, רק הבית צדקה, נתנו לו כסף של צדקה, וזה שם את זה בטעות, בארנק, הוא לא ידע בדיוק מה למה, לקח את כל הכסף ונתן את הכל העניים. אמר לו, אם כך, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי, הלוואי שאני אזכה להיות לידך בגן עדן. זה המעשה? למה הוא לא אומר לה? אני לא בתורה. רק אומר רבי שמעון שניאורסון, הראש שבעה בן שבעים, הוא אומר, השאלה שנשאלת פה היא כזאת, אתה עושה דברים נפלאים, אבל יכול להיות שזה לא מגיע ממקום אמיתי, יכול להיות שאתה פשוט שובב, אדם מופרע, אדם שלא חושב יותר מדי, והנה, וואו, נעשה מלחמות, נראה לרומאים מפה בעל הבית. כן? זה גם יכול לבוא מהרפתקנות. זה לא חייב לבוא מאומץ של קדושה. עזות וקדושה ועזות וסדרה אחרה מאוד קרובות אחת לשני. חוצפה וקדושה וחוצפה וסדרה אחרה, שזה הדברים הכי קדושים והכי גרועים. הם חוט השערה מפריד ביניהם, כמו שרב צודק כותב בפריצה דיקה לפורים. דברים ממש דקים מאוד. מאיפה אתה יודע איזה צד אתה נמצא? מה אתה כזה בטוח בעצמך? אומר לו, מה אני? אולי אין לי עולם הבא. אומר, מעשה בא לידך? איך אתה בכסף? איך אתה בכסף? כסף? היה לי ספק בכסף נת... אם ככה זה בא מהצד של הקדושה. אם זה מגיע עד לכיס, זה אמיתי. אם זה מגיע גם לכיס, זה אמיתי. אותו דבר יש, מסביר ברוך שמעון שניאורסון את הסוגיה שיש בפסחים. הגמרא מספרת שם שהיה איש, תודוס איש רומי, כך קראו לו, תודוס איש רומי, הוא גר ברומא, והוא היה מאכיל אנשים גדי מקולס בערבי פסחים. אז זה גדי מקולס, היו לוקחים גדי ועושים אותו בדיוק בצורה של הקורבן פסח בבית המקדש, זאת אומרת כולו על שפוט של רימון עם המאיים מלמעלה, בדיוק בצורה של, פסח, קורבן פסח בבית המקדש, והיו עושים את זה ברומא. עכשיו, זה דבר שהוא בעייתי מאוד, כי אנשים יכולים בטעות לחשוב שזה הקרבת קודשים לא בבית המקדש. שזה בעיה קשה מאוד, זה להביא קודשים לא בבית המקדש, עוד פעם, ברגע שיש בבית המקדש, נאסרו הבמות, זה דבר שאסור. מה יהיה במצב כזה? מה יהיה במצב, זה טוב או לא טוב? אומרת הגמרא, רגע, תודוס איש רומי, מסתפקת הגמרא, האם הוא היה גברא רבא, אדם גדול, או שהוא היה בעל אגרופים? מה זה גבררה בו בעל אגרופים? מה זה הדיון הזה? אז אומרת לך הגמרא, אז ברשום שני הרסון משביר, הנקודה היא כזאת. יש אדם שהוא בעל אגרופים, זאת אומרת, רואה משהו לאגרופים שלו, אין מחשבה בדרך. זה מיד לאגרופים. מישהו אמר משהו, בום, אגרוף. זה אדם שלא חושב. אדם שלא מפעיל מחשבה, רגע, מהי התוצאות? מה אני ארוויח יותר? מה חכם יותר לעשות? הוא מיד עושה. אז יכול להיות שתודוס איש רומי לא חושב יותר מדי. וואי, בוא נעשה גדולים מקולס, יאללה, עושים. והוא פשוט בא לגרופים, הוא לא אדם רציני. הוא אדם שלא חושב על התוצאות של המעשים שלו. מצד שני, יכול להיות שהוא גבר רבה. הוא אדם גדול. והוא לוקח בחשבון שיכול להיות פה תקלות, אבל הוא אומר, תראה, צריך לחזק יהודים בגעגועים לבית המקדש. נכון שיש פה סיכון שיכול להיות טעות של קודשים בחוץ. אבל הסיכון שווה, כי יש פה תועלת גדולה יותר מהצד השני. זאת אומרת, והשאלה היא, תודוס איש רומי עשה את כל החשבון, והוא גבר רבה, ולכן הוא החליט שזאת ההחלטה הנכונה, או שהוא פשוט בא לגרופים, לכן הוא עושה מיד את מה שעולה לו בראש. אז אומרת לך הגמרא שתי דברים, להוכיח מי היה תודוס איש רומי. הדבר הראשון זה עם הצפרדים, שאת זו דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה לקפוץ לתוך כבשן האש? נשאו קל וחומר בעצמו מצפרדים. מה היה הצפרדים שלא התחייבו, לא מחויבים לתורה ומצוות? קפצו לתוך האש במצרים בתנוריך ובמשארותיך. אי מתי משארות מצויות אצל תנור בשעת שהתנור חם ומסרו נפש? אנחנו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מה אתה רואה פה ברעיון הזה? לב בוער לקדוש ברוך הוא. מי שאומר כזה קל וחומר, חי כזה קל וחומר. הוא מבין את הרעיון הזה של לא חייבים, אבל לקפוץ לתוך האש בשביל הקדוש ברוך הוא. לקפוץ לתוך האש, זה דבר אחד. דבר שני, אומרת הגמרא, מה זה תודוס איש רומי? איך אנחנו יודעים שהוא היה צדיק או בעל אגרופים? שהיה מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים. נתן כסף לכוללים. אם ככה, הוא היה גברא רבה. כי אם הדברים מגיעים עד לכיס, זה אמיתי. זה הכלל. ואותו דבר אומרת לך כאן הפסוק, אתה רואה מישהו בעל ביטחון. ולמה הביטחון שלו לא מצליח? ולמה הוא כערער בערבה ולא יראה כי יבוא חום במקום שיהיה על יובל ישלח שורשיו כעץ שתול על מים? אומר לך פסוק, דבר ראשון, אתה לא יודע מה קורה בלב של בן אדם. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? מי יודע מה קורה בלב של בן אדם? דבר שני, תבדוק את המעשים שלו בענייני ממונות, תראה איך הוא שמה. קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, דחצי ימיו יעזבנו ואחר איתו יהיה נבל. זה מה שקורה, זה המבחן האמיתי של בן אדם, איך הדברים משפיעים על הביצוע המעשי בענייני ממונות. שם הנפילות הגדולות קורות. מפחיד, אבל עד היום אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה שפשוט הפסוק הזה כזה אמיתי. טוב, אתה רואה, יכול להיות אנשים כל כך יפים, כל כך גדולים, פתאום זה מגיע לכסף. בזה אדם נמדד, זה מדהים, אבל בזה אדם נמדד. בכוסו, כיסו וכעסו, כשזה מגיע לכספים, איך הוא מתנהג שם, זה מבחן שמפחיד כמה הוא שקוף, אבל כמה הוא נכון. כמה הוא נכון. איי, 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 איי. טוב, וממשיך הפסוק ואומר, כיסא חבוד, כיסא חבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. אומר, אחרי שהוא אמר שארור הגבר שלא בוטח בהשם, אומר, המקום מקדשנו, המקום של המקדש, הוא כיסא כבוד של מרום מראשון. מקום המקדש הוא מקום הכיסא, כיסא הכבוד בעולם הזה, המקום שבו יש השראת השכינה של מי? הקדוש ברוך הוא, שהוא מרום מראשון. הוא מורם ומנוסה, והוא למעלה מהדבר הראשון נברא בעולם, שנברא בעולם, העלול הראשון. זאת אומרת, הוא הסיבה של כל הדבר, מה שקורה בעולם. ואין למעלה ממנו. ולכן הוא לא, אתה לא יכול להגיד שהוא ראשון, כי ראשון יש לו יחס עם השני. אז הוא אומר, הוא מרום הראשון, הוא לפני הראשון, כאילו, הוא מעל הכל. ומקום המשכן, שלו הוא פה. כיסא כבוד מרום הראשון, מקום מקדשנו. מי הוא המרום הראשון? ומה הקשר שלו איתנו? הוא ענק, הוא גדול, הוא מרום הראשון. אבל מקווה ישראל השם, כל עוזבך יבוא, שהוא הגדול הזה, הוא מקווה ישראל השם, הוא התקווה של עם ישראל. והוא מקווה ישראל השם, זה מה שאנחנו גם שרים באמר רבי עקיבא אשר עם ישראל, זה משנה, כן, סוף יומה. מה, מי לפני, מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? כן? אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא מקווה לעם ישראל, מטהר את עם ישראל. כל עוזביך יבושו. כל מי שהולך לבקש עזרה מבשר ודם ושוכם מהקדוש ברוך הוא, יתבייש, כי זה לא יעזור לו. וכל קוביך לא יבושו. נכון? מי שבו חתך בקדוש ברוך הוא לא יתבייש. וסוראי, אלה ששרים מהשם, בארץ ייכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. הם ייכתבו לדורות ויהיו סמל לדורות. הם עזבו את השם והפסידו, הם חצבו להם בורות נשברים, וזה לא הוביל אותם לשום מקום, כמו שאתה רואה אותם אלה שירדו למצרים, איך אנחנו מסתכלים עליהם היום. למה לא שמעתם בקול ירמיהו? למה נתתם למילה הזאת ברוך ברוך לבלבל לכם את המוח? חבל, תראו כמה הפסדתם. תראו איזה נזק גרמתם לעצמכם ולעם ישראל לדורות. תלכו באמונה, תלכו בפשיטות, תלכו עם פנימות. איזה טוב זה היה יכול להיות. אומר, בסוריי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. ואז הוא מסיים, זאת בעצם הוא מסיים, אנחנו מסיימים את ההפטרה ואומרים, רפאיני השם ורפא. לפני כן הוא מבקש, למה היה כאבי נצח? למה הכאב לא נגמר? והוא אומר, הנבואה שהוא מתנבא לרעת עם ישראל, כל הנבואות הפורנות, עושה אותו חולה. זה כואב לו. הוא אומר, למה היה כאבי נצח? ואז הוא מבקש, רפאיני השם ורפא. לרפא, או שיעני ואיבשע כי תהילתי אתה, אני רוצה להלל אותך ואני חשוב לי להלל אותך, תן לי נבואות טובות, תן לי דברים טובים להגיד לעם ישראל. טוב, הוא ממשיך שהפסוקים שם ממשיכים, על פה אנחנו מסיימים את ההפטרה שלנו, רפא, הנה השם ורפא, או שיעני ואיבשע כי תהילתי אתה. דרך אגב, על זה בנוי המשפט שאנחנו אומרים בתפילה בלשון רבים, לא בלשון יחיד, רפאינו השם וני רפא, או שיעינו וניבשע כי תהילתנו אתה. אבל מה באמת הרפאיני או שאיני כי תהילתי אתה? הקשר בין הדברים. אז זה סבא שלי, זיכרונו לברכה, רבן ציון בלוי, היה אומר שיש במערל, אחד הדברים החשובים זה אומר דבר בשם אומרו. זה אחד ממחת קנייני תורה, והמשנה באבות אומרת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אומר למה? מה הקשר? שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אומר, יש הרבה אנשים שכשקשה להם, הם יודעים לבקש עזרה. ברגע שעוזרים להם, עזרת למישהו, ועכשיו הוא כבר נעזר, פתאום הוא עובר את הכביש שהוא רואה אותך, הוא לא מכיר אותך, הוא שכח איך קוראים לך בכלל, הטלפון שלך נמחק מה... נכון? מכירים את זה? עזרת למישהו מאוד, אבל ברגע שהוא לא צריך אותך, נמחקת. איך הוא אומר, יש אחד בירושלים, שהוא היה פעם, היה לו כסף, הוא היה גר במונצי, היה לו כסף, איבד את הכסף שלו והגיע לגור בגאולה. אז יום אחד הוא הגיע שם לאחד המוסדות עם איזה מפה יפה לחלות, מפית יפהפייה לחלות שנתנו לו פעם. אומר, אתם רואים, כשגרתי במונזי המנהלים של המוסדות שלכם הכירו את הכתובת שלי, כשאני גר פה בגאולה הם שוכחים. למה? פעם היה לו כסף, אז היה שווה לנסוע אליו עד מונזי, אבל עכשיו אין לו כסף, אז לא שווה ללכת ברגל בשבילו עד גאולה. אתה מבין? קורה יותר מדי פעמים, אנחנו רואים את זה. הפסוק אומר את זה על, על, על רבים קרובי עשיר, כן? ועני הוא בודד, אין לו משפחה אפילו, אחים שלו לא מכירים אותו. העשיר יש לו בני ילדים שלישיים שמכירים שלו וחברים שלו. כלומר, ככה הדברים האלה עובדים. עכשיו, מה קורה אבל לאדם שיודע לאמר דובר בשם אומרו? הוא יודע לתת קרדיט, הוא יודע לכבד. ברגע שבן אדם בא, ובעולם הזה, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. כי ככה הקדוש ברוך אומר, למה אני אעזור לו? עכשיו אני אעזור לו. עכשיו, כשאין גשם, כן, אני זוכר שבקדרון תמיד היו אומרים את זה במושב, שזה, כשאין גשם, באים בטענות, למה אתם לא מתפללים? תתפללו שיהיה גשם. כשיורד גשם, מישהו בא להגיד תודה? לא, אז יש כאלה שכן, היום. אבל אני זוכר שפעם, אני זוכר מי אמר את זה, כשיורד גשם, אתם לא באים להגיד תודה, רק כשאין גשם, אתם באים בטענות. אז הוא אומר, אם אתה יודע גם להגיד תודה כשאתה מקבל, זה האומר דבר בשם אומרו, אתה יודע לתת קרדיט גם אחרי, מביא גאולה לעולם. זה גורם שתהיה גאולה. אנחנו באים ומתפללים, ריבונו של עולם, רפאיני השם וארפה, אושיעני ואיבשע, תושיע אותי, תרפא אותי, ואני אדע למי להודות, אני אזכור למי להודות, כי תהילתי אתה, אני אודה לך. אני לא חשוב, זה נתן את הכסף, זה הביא את הרפואה, הרופא הזה, גם להם הגיע, חמרה למראי, טיבותה לשקי, אומרת הגמרא בבבא קמא, נכון? היין שייך לאדון, אבל תודה אומרים גם למוזג. אז אני אגיד תודה לרופא, אבל אני לא אשכח מי באמת הביא את הרפואה. רפאיני השם, דרך אגב, זה הסביר סבא שלי גם עבור בגמרא. הגמרא אומרת שהאביי אמר שאם, כשאחד היה חולה, הוא אמר שכשהוא יתרפא, אביד נא יום מטב על הרבנן. אני אעשה שמחה לחכמים. מה הכוונה? הוא אומר, אני אזכור למי להודות. אז זה, רפאיני השם וירפא, שני ויבשע, כי תהילתי עתה, השם יעזור שבאמת יהיה רפואה וישועה.